מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שלום לכם ובוקר טוב. ביום ה-117 למלחמה מתפרסמים הבוקר שמותיהם של שלושה חיילי צה"ל שנהרגו אתמול בקרבות ברצועת עזה. השם ייקום דמם, לצד שמו של שוטר שנרצח בשמחת תורה ורק עכשיו נקבע כי הוא נרצח וגופתו מוחזקת ברצועת עזה. גם אם בכל הארץ החיים כשגרה, עד כמה שאפשר, בעזה נמשכת המלחמה והיא ממשיכה להיות קשה וכואבת. וברקע נמשך הדיון הציבורי על פרטי עסקה, שלא בטוח שהיא אכן זו שעליה מדברים בחדרי החדרים, על שחרור החטופים מהשבי תמורת אלפי מחבלים השוהים בבתי הכלא בישראל. כמה סקרים שפורסמו בימים האחרונים מלמדים שדעת הקהל הישראלית מתנגדת מאוד לעסקה מהסוג הזה. וזו באמת התלבטות קשה ביותר. מצד אחד, על הכף מונחים חייהם של 136 חטופים, רובם ככל הנראה בחיים, שיחזרו הביתה, ומהצד השני אלפי מחבלים שגם הם ישוחררו לנפשם, אבל בטח לא יתחילו לעבוד מחר בבוקר בהייטק, אלא ברובם יחזרו לעסוק בטרור. לכאורה סכנה גדולה מאוד, בדיוק כמו אותה סכנה שהייתה בשחרור למעלה מ-1,000 מחבלים תמורת החייל גלעד שליט. אחד מבחירי המחבלים ששוחרר באותה עסקה היה יחיא סינואר, הנאצי החמאסי שמנהל את המלחמה הקשה נגד כולנו מתוך מנהרות הטרור בעזה. מהצד הנוסף, המשך מלחמה שלא נגמרת, בתנאים קשים, מעל ומתחת לאדמה, ואף אחד לא יודע לומר האם כוחות צהל יגיעו לחטופים, האם יצליחו לשחרר אותם בחיים כחלק מהמלחמה. בקיצור, דילמה קשה מאוד שנמצאת לפתחם של מקבלי ההחלטות במדינת ישראל, ובראשם חברי הקבינט המצומצם, שבאיזשהו שלב יצטרכו לקבל החלטה מאוד מאוד קשה ומאוד כואבת. אותנו מעניין את הדעה של המאזינים, אני חושב שהתוצאה תהיה די ברורה, אבל בכל זאת, גם אתם המאזינים אוהבים סקרים, וגם אנחנו כאן במערכת. אז תיבת הסקרים שלנו נפתחת כעת בשאלה, האם אתם בעד עסקת שחרור חטופים תמורת שחרור מחבלים? פשוט. 039-039-039, שלוחה 3. אם אתם בעד עסקה כזו, הקישו 1. אם אתם נגד, הקישו 2. שאלה פשוטה, תשובה פשוטה. 1. בעד עסקה של שחרור חטופים תמורת שחרור מחבלים. 2. נגד. עוד מעט נביא את התוצאות כאן בשידור. נעסוק הבוקר בעניינים האלה של המלחמה שנמשכת, גם הדיון שהחל השבוע על כן או לא הקמת יישובים יהודים ברצועת עזה, כחלק מהיום שאחרי המלחמה כמובן, וגם פוליטיקה, ארצית ומוניציפלית. נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות הבוקר, שמעון קליין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל. שלושה לוחמי צה"ל נפלו ביממה האחרונה בקרבות מול מחבלי החמאס, רב סרן במילואים נצר סימחי בן 30 ממסד, סרן במילואים גבריאל שני בן 28 מעלי, ורב סמל בכיר במילואים יובל ניר בן 43 מכפר עציון, השם ייקום דמה. בנוסף, המשטרה התירה לפרסם כי רב סמל רון גוהילי נפל בקרבות בקיבוץ צלומים בעוטף עזה בשמחת תורה, וגופתו נחטפה ומוחזקת על ידי ארגון הטרור חמאס, השם ייקום דמו. נמשכים המגעים לעסקת חטופים, כאשר המתווכים, המצרים והקטרים ייפגשו היום בקהיר עם נציגי חמאס בכדי לדון בעסקה המתגבשת עם ישראל. על פי דיווחים בוושינגטון פוסט, ההצעה שעוסקים בכעת היא שחרור כלל האזרחים החטופים, כשבתמורה על כל חטוף ישוחררו שלושה מחבלים מבתי הכלא בישראל, הפסקת הלחימה לשישה שבועות והגדלת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה. צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי ירד טיל שיוט ששיגרו המורדים החות'ים בתימן נגד ספינות בים סוף. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נמסר כי בתקרית לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. המתיחות במזרח התיכון, שגריר איראן באום מאיים על ארצות הברית על רקע החשש מתקיפה אמריקנית ואומר, כל תקיפה נגד איראן, כולל נגד מטרות ואזרחים שלה מחוץ לגבולותיה, תיענה בתגובה נחרצת. ומזג האוויר יוסיף להיות קר מהרגיל העונה, כשמים מקומיים צפויים לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, וגם ייתכן שלג בפסגות הגבוהות של הרי הצפון. אלה הכותרות.
תודה שמעון, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, מוטי קופר הטכנאי. אנחנו מתחילים. נפתח כרגלנו עם העניינים הביטחוניים, המלחמה שנמשכת ברצועה בעיקר. קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך. תכף אני אתחבר גם לשתי המילים האחרונות שלך, בצפון בעיקר.
תכף נגיע לצפון.
בעזה בעיקר, כן, אבל
חייבים... כן, נגיע לצפון, נתחיל עם הדרום, גם בגלל שלושה חיילים שנהרגו שם אתמול, באיזה קרבות, איפה, כולם חאן יונס?
כולם חאן יונס, אבל בשתי גזרות שונות, מדובר בשני אירועים שונים, אירוע הראשון שקורה כאשר רקטה או טיל RPG פוגעים בלוחם של צהל שנמצא שם במרחב הזה, פועל במרחב הזה שם, ואז כתוצאה מכך ישנה פגיעה מהטיל נוטט הזה, טיל RPG הזה. עוד אירוע נוסף שבו שני לוחמים, כולם למעשה שלושה לוחמים, לוחמי מילואים, נמצאים במרחב הזה של חאן יונס מעט זמן יחסית, כי הם שייכים לחטיבה של החמה בצפון רצועת עזה, אותה חטיבת 646, אבל החטיבה הזאת למעשה עברה ממרכז הרצועה, תחילה מצפון הרצועה, אחר כך מרכז הרצועה לאזור חאן יונס, אתמול במהלך התקלות עם המחבלים, קרב פנים אל פנים נהרגים הלוחמים הללו, וזה מלמד על כך שהפעילות בחאן יונס גם שונה וגם סבוכה וגם איטית, אבל עם התמדה מאוד גדולה. אתה מוצא בכל בניין ובכל בית ובכל בית ספר, לא רק את הרקטות, אתמול אני מדבר עם לוחמים של חטיבה 7, שנמצאים שם כבר מתחילת הלחימה, והם משמידים אתמול, רק אתמול, משמידים מסבור של 100 רקטות במתחם אחד, וזה בנוסף למאות מחבלים שמחוסלים ונהרגים. טוב, זה לא קרה ביום אחד, אבל גם הפעילות הזאת שמשולבת גם עם הצפת המנהרות אתמול לצהל הראשונה, מספר על הפעולה הזאת של הצבא ביחד עם כל מיני גרומים נוספים, תעשיות אל מיניהם, לשאוב מי ים ולהזרים אותם לתוך המנהרות, בשקט בשקט אומר לך בצלאל, לא כל כך דבר שצלח, קיבלו להרבה יותר תוצאות.
נכון, ניסו בהתחלה כבר לפני שבועות ארוכים, דיברנו על זה וזה לא הצליח, אבל למצוא הבנתי פתרון טכנולוגי כן להצליח עם הנושא הזה.
נכון, אבל גם הפתרון הטכנולוגי הזה הוא מוגבל, תשמע, בסופו של דבר...
הוא מוגבל בעיקר, לדעתי, להבנתי, בגלל מנהרות שחסומות, אתה יודע, זה לא מנהרה שפתוחה לאוויר, עם דלתות עדף, שאם אתה מזרים מים, הדלת עדף חוסמת, לא עשית כלום, בין היתר.
נכון, זה, דווקא על הדבר הזה, על כך כן מצאו פתרון. ההבנה של מערכת הביטחון, או לפחות גם ההבנה של... אנשי מקצוע שנמצאים בשטח הזה, אני בורר את מילותיי בכוונה, דאגה לחטופים. תשמע, ברגע שאתה ממלא את כל המנהרות, ברגע שאתה מציף את כל השטח כולו, ברור שבמנהרות ישנם חטופים. אנחנו לומדים את זה כל יום. כל שיחה עם כל לוחם, כל שיחה עם כל קצין מילואים במרחב הזה, אתה מקבל מידע שבמנהרה הזאת יש עדויות לכך שנמצאו כאן חטופים. אתה רואה את השרידים של הבגדים ואתה רואה את הממצאים, לוקחים מכל מקום כזה DNA, בודקים אותו במעבדות, רוצים להשוות לכל אחד מ-136 החטופים שנמצאים שם היום, גם כאלה שכבר החזירו אותם בעבר, רוצים לבדל ולראות וללמוד מכך על הדברים. זאת נקודה שצהל לוקח אותה בחשבון. גם הסיפור שפורסם כביכול, דיברתי על זה עם דוד שלשום, שהוא שאל אותי את השאלה הזאת, גם הרב בלולו שאל אותי את השאלה הזאת בצהרי היום שלשום, על העובדה שצהל עכשיו נמנע מלראות מכל אחד שמתקרב לגדר. אז בתחילת הלחימה הייתה הנחיה של קילומטר, הפרימטר היום קצת יותר זהירים בנושא הזה של ירי, כיוון שיש חשש או שיש אפשרות. יש מצב שאחד מהחטופים יצליח לברוח משובב, כמו שראינו עם שלוש החיילים שהצליחו לברוח, ואז הוא יתקרב לגדר, הוא כבר מכיר יותר את השטח הזה, הוא שמע מכאלה ואחרים את הנסיבות של האירועים, ואז הוא ירוץ לעבר הגדר, לעבר כוחות צה"ל. ישנו חשש כזה. תשמע, כבר אמרנו וכבר אמרו חז"ל, מי שנקבע ברותחים נזהר בצוננים, לכן צה"ל באמת מוריד את רמת האש שלו, לא כדי לקבל להנחיות אחרות, לא כדי לדבר על כך ששינו את הוראות הפתיחה באש, אלא פשוט כדי לדאוג, אפילו קיים אחוז אחד של סיכוי לכך שזה יהיה חטוף, אזי מונעים את הירי הזה, וזה גם מתקשר לסיפור של ההצפה של המנהרות. לא תמיד הסיפורים הטכנולוגיים והטיפולים הטכנולוגיים עוזרים. מה שאמרת זה נכון, על כך כן מצאו פתרון טכנולוגי, לא אפרט אותו כאן, כי זה שילוב של כמה דברים. גם חומרים שמסוגלים לפרוץ דלתות הדף, וראינו זה לא אחת ולא שתיים. רק שלשום, בצלאל, שלשום היה אירוע שבו כוחות צה"ל מגיעים לאחת המנהרות בתוך חניונס, כמובן מתחת לקרקע של חניונס, מעבר לדלת, דלת ההדף, מחבלים, שלושה מחבלים מהנוח'בה, שהיו בטוחים שצהל לא יגיע אליהם, שיחשוש מלהיכנס פנימה, אחרי פעולה מהירה של לוחמי יעלום, מצליחים לפרוץ פנימה, ושלושה מחבלים הללו פשוט מרימים ידיים, מסגירים את עצמם. והם אומרים בחקירה הראשונית שלהם ליחידת 504, הם אומרים, אנחנו היינו בטוחים שאתם לא תיכנסו פנימה, שלא יהיה לכם שום סיכוי להיכנס פנימה, וכן עשו את זה. זאת לחימה שנעשית מדלת לדלת, מבית לבית, מפיר לפיר, והיא לוקחת את הזמן שלה. זו בדיוק גם הסיבה, התחלנו לדבר על שלושה לוחמים שנפלו, גם צריך להזכיר הבוקר הזה, שישנם הבוקר הזה בלבד, חמישה פצועים קשה שפונו אתמול לבתי החולים, מעבר לכל עשרות הפצועים בדרגות קל ובינוני, כן, זה המספרים, עשרות נפגעים ביום אחד, עם
מיום אחד.
אלפי לוחמים, וואו. ביום אחד, נכון, וזאת הסיבה גם שצהל עכשיו מקדים את כל הגיוס של השנת שירות, של המכינות, של חלק מתלמידי ישיבות הסדר, שצריכים להתגייס לקראת סוף השנה, מקדימים אותם לעוד חודש, חודש וחצי, כדי להשלים פערים, רק שיבינו מאזיננו, זה תמונת מצב. בחטיבות החיר, כל אחת מחטיבות החיר, נחל, גבעתי וכמובן גולנים, כל אחת מהם איבדה בצלה למעלה, או איבדה מבחינת היכולת לתפקד, זה לא רק הרוגים, זה גם פצועי קשה, פצועי גפיים, כל אחת מהם 300 לוחמים. נוסיף לכל אחר שכל אחת מחטיבות השריון האיכותיות של 401, של 188, כל אחת מהם איבדה כ-150 עד 200 לוחמים. איבדה, שוב, אני אומר, נפגעים, גם פצועים קשה וגם הרוגים.
איבדו אותם, הם לא בשדה הקרב בקיצור.
נכון, ולכן צריך להשלים את המחסות הללו. ולכן צהל קיבל אישור לגייס 1,400, להקדים להם בסופו של דבר התפשרו על 1,300. פעולה שנעשית בתיאום, גם עם ישיבות ההסדר, גם עם המכינות, גם עם שנות השירות למיניהם, צריך להשלים את השורות. כדי להכשיר את הדור הבא, כי בצהל מבינים, וצריך גם להגיד את זה לציבור, ששנת תשפ"ו, אם אני מסתכל קדימה, יהיו שנות מלחמה. טוב, לא בעצימות הזאת, החיילים יעשו את מלאכתם, התלמידים בחדרים, בישיבות, במסגרות השונות יצטרכו להמשיך ללמוד, ויעשו את זה בצורה טובה ביותר, ואנשים ימשיכו לעבוד, כי המשק חייב להתקיים, ולצד זה נחיה לאורך השנים הקרובות.
כן, טוב, מילה אחת על הצפון.
אז הצפון, באמת אתה צדקת במילה שלך, טוב ששאלת הצפון ולא שאלת לבנון, כי אתמול דווקא עיקר הלחימה הייתה מול סוריה, בשקט בשקט, יישובי דרום הגולן, שנינו מכירים אותם, טיילנו בהם, סיירנו בהם, זה לא רק המפלים ולא רק המרבדים היפים של הצבעונים ושל האירוסים שפורחים עכשיו בנוב, כל היישובים בדרום רמת הגולן נתונים לירי כמעט מדי כמה ימים מכיוון סוריה, גם נוב, חיספין, רמת מגשימים, אני נותן מקומות שהציבור שלנו מכיר אותם, שומע עליהם, ביקר בהם, והמקומות הללו מטווחים, אתמול בערב, בשקט בשקט, בצל הסערה, שוב שתי רקטות שמשוגרות מכיוון סוריה, נכון שצהל תקף ונכון שצהל השמיד ונכון שצהל פעל, אבל היישובים הללו נמצאים בסכנה, וגם לא רק שהם נמצאים בסכנה, אי אפשר גם לנוע בצורה חופשית, כמובן שהשנת התיירות שלהם שם נסתיימה לחלוטין, אי אפשר להגיע. אם אני מדבר עכשיו עם הרשות הכינרת, לפני 20 דקות בצלאל, זה הפעם הראשונה מתחילת העונה שהכנרת עולה ביום אחד ב-15 סנטימטר. אז אני, נכון שהילבתי כאן בצבא לתיירות, אבל זה חלק מעם ישראל. רק החרמון שנצבע בלבן ועוד כן, ועוד
מטר,
ועוד.
מטר שלג בחרמון אני רואה.
נכון, מאוד, כן. מאוד משמעותי, אבל במקביל גם אתמול שוב חילופי אש גם עם, באזור המטולה, גם באזור הגליל המערבי. הלחימה נמשכת. כולם מדברים על כך שיש קורלציה בין הצפון לבין עזה, כן עסקה, לא עסקה, כמה עסקה, מילה אחת כן על העסקה, לא, לא מבחינת העסקה.
אז זהו, חשוב לדבר על העסקה, מה אומרים בצהל על זה? יש להם דעה או שזה נתון לדרג המדיני בלבד?
לא, לא על זה, אני דיברתי נכון, אבל דיברתי על היכולת, שאלתי אתמול את הדרגים הגבוהים ביותר בצבא. גם מפקדי אוגדות, גם קצינים במטה, בקריה בתל אביב, בדרגות הגבוהות שלהם, הם אומרים במילה אחת ברורה, לא במילה. אנחנו מסוגלים להפסיק את הלחימה לפרק זמן שגם חודשיים אם נידרש, ולחזור אליה במלוא הכוח. הוכחנו את זה גם בעבר, הוכחנו את זה גם אחרי הפעם הקודמת.
כן, אבל אתה יודע איזו שאלה, אני שאת יכול להמשיך הלאה, אבל האם הם מסוגלים להביא, להוציא, להגיע לחטופים בחיים? בתוך המנהרות.
לא. לא. לא אומר לך את האמת.
תשובה קשה מאוד מה שאתה אומר.
נכון. רק לכן הם מדברים שרק בעיקר. אתה שומע את זה בכולם.
כלומר, גם במערכת הצבאית אומרים, לא נצליח להגיע לחטופים בחיים ולהוציא אותם, רק עסקה תוציא אותם.
נכון. 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 אוגנדה של אנטבה, זאת אותה שופטת שהייתה בטובתר בשבוע שעבר. לא יהיה אותם. אורי מגידיש, ברוך השם חולצה, זה סיפור הירואי, חד פעמי היה, לא, לא יצליחו. זה לא תוכנית שזה, אולי אחד או שניים במקרה, במזל, אבל באופן כללי, להגיע לקבוצה של 20, 30, 50, 70, 100, 136, בוודאי שלא. לצערנו, צריך להגיד גם את האמת.
טוב, נקבל לבשורות טובות, זה לא מבשר טוב מה שעכשיו דימי אמרת בנושא הזה, כי זה יוביל אותנו לכאורה, לכאורה זה מה שיוביל לעסקה.
לא,
ומן הסתם, רגע, ומן הסתם, המערכת הצבאית אומרת לדרג המדיני, אין לכם ברירה אלא ללכת לעסקה, כי להוציא אותם בעצמנו בחיים, אין סיכוי.
נכון, אבל מצד שני הם אומרים, תנו לנו את הזמן שלנו, תנו לנו ללחוץ ותנו לנו לעבוד עוד, ואנחנו נגיע בסופו של דבר. יכול להיות שזה ייקח יום במזל, יכול להיות שייקח שבוע, יכול להיות שייקח שנה. לכן הדרג הצבאי אומר, אנחנו נחושים להמשיך ולהילחם, לכן הדרג הצבאי מגייס עוד אנשים, הוא יצליח בסופו של דבר למוטט או לפרק יותר, אנחנו מילה יפה. לא יודע למוטט, כי רעיון קשה למוטט אותו, אבל לפרק את הגדודים של חמאס, תשמע, נלחמים עכשיו בעזה, מול הגדוד המערבי של חאן יונס, זה גדוד האיכות של סינואר ודף, זה גדוד הבית שלהם, זה היכולת הכי גבוהה שיש להם, וברגע שמפרקים אותם לאט לאט, וזה ממש שאנחנו בימים האחרונים של הפירוק שלו, פשוט עושים את זה בשיטה יותר זהירה, גם בגלל מזג האוויר, ויש שם גשם בלי הפסקה, גם על כך שדיברתי בהתחלה. יכול, תשמע, אל תבעל מהמילים שאמרתי. אמרתי דברים נכונים, שהם המציאות בשטח,
כן.
לפי כל הגורמים, אבל מצד שני מורים, אם תתנו, אנחנו מסוגלים להביא לכדי כך שהמחיר שנשלם יהיה קטן יותר. אתה רואה גם את המציאות בשטח. אתה רואה שפתאום החמאס יותר מתרכך, ואם הוא דיבר לפני חודש ימים, ולפני שלושה שבועות, אנחנו לא מוכנים לדבר איתכם בלי שאפילו תהיה הפסקת אש מוחלטת, בלי שתשיגו את אחרון החיילים שלהם, שלכם, אתם מדברים עכשיו אחרת.
כן. טוב, נסתפק בזה בינתיים, קובי, שיהיו בשורות טובות.
אל תהיה מיואש, זה בסדר.
אני לא מיואש. בורא עולם איתנו בעזרת השם.
בעיקר לא לפחד כלל.
תמיד, תמיד. תודה, קובי.
תודה, בוקר טוב.
בוקר אור, ותוצאות הסקר שעשינו קודם עם המאזינים, אז לא מפתיע בכלל. 86% ממאזיני כל חי נגד עסקה כפי שתוארה של שחרור אלפי מחבלים תמורת החטופים, רק 14% בעד עסקה מהסוג הזה. טוב, אז סגרנו את הפינה הזו של הסקר. עכשיו אנחנו עם שר המורשת, הרב עמיחי אליהו, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, אין ייאוש בעולם הזה כלל.
לגמרי. טוב, דעתכם בעניין של עסקה מהסוג הזה ידועה ומפורסמת, אמר את זה השר איתמר בן גביר בקולו, אמר את זה גם לראש הממשלה, ואני מניח שבעניין הזה לא תצטרך להרחיב, כי הדברים ברורים וידועים. אבל השאלה היא מה כן? אומר כאן קובי פינקלר, כתב צבאי, אומר את זה על פי מקורות בתוך המערכת, אין סיכוי לשחרר את החטופים מלהגיע אליהם למנהרות. רק עסקה תשחרר אותם.
תראה, אני חושב שלא קובי ולא אני מומחים לביטחון ברמה כזו של לדעת מה יש סיכוי ומה אין סיכוי. אני יכול להציע אלטרנטיבות אחרות, אלטרנטיבות הן פשוטות. גם מי שרוצה להביא סיוע הומניטרי יכול לעשות את זה בתוך מחנות שלנו. וכן, זה דורש מאיתנו התארגנות אחרת לגמרי. לא יכול להיות שאנחנו היום מספקים להם את החמצן. הרבה יותר פשוט היה להכין מחנות עצומים בצפון הרצועה היום, שהם מקומות סטרילים, שאנחנו הם מכניסים לשם כל אדם אחרי בידוק, ואחרי שבידינו שלא מדובר פה לא במחבל נוחבה ולא באיזשהו טרוריסט, והם אוכלים מהידיים שלנו, לא שאנחנו נותנים לחמאס.
כלומר, אני אפרש את מה שאתה אומר, את מחנות הפליטים שהקימו ברפיח, להעתיק לצפון הרצועה שהוא שטח סטרילי, גם אין איפה ללכת לגור שם, חוץ ממחנות מסודרים, מוסדרים, בפיקוח צהל, עוברים לשם רק מי שהם אזרחים ולא מחבלים, ומתחיל לפעול עוד יותר בדרום הרצועה.
בדיוק, ואז אני באמת משתך את כל מי שלא עבר למחנות.
איך אתה מגיע אבל לחטופים מתחת לאדמה, ברפיח או בחאן יונס?
שנייה, אני חושב שמה שיקרה באותה, במצב כזה, אנחנו פשוט לא מספקים שום אוכל לכל מי שלא מגיע את תוך המחנות האלה, ויש לנו כאן אלטרנטיבה גם מוסרית, לכל האנשים שחפצים להעביר להם סיוע הומניטרי. אני בכלל נגד לסיוע, אבל בהנחה שאנחנו כרגע יותר קשורים בידיים שלנו, זו אחת מההצעות שהיא הצעה אלטרנטיבית למה שהציע קובי. אני חושב שאם אנחנו נפליט את הראש היצירתי של, של, של העם היהודי, אנחנו נמצא כמה וכמה פתרונות שהם יכולים להביא את החמאס למשבר. מה שאנחנו כרגע מבקעים זה ניסיון לשבור את האוכלוסייה האזרחית ביד אחת, וביד שנייה להעביר אוכל והספקה וחמצן לחמאס, ולכן זה לא מצליח.
אני אפרש את דבריך בעוד כותרת. הלחץ הצבאי שעליו מדברים לא מספיק חזק, צריך להגדיל אותו, להגביר אותו, ואחת הדרכים זה להפריד לחלוטין בין האוכלוסייה האזרחית, להעביר אותם לצפון הרצועה, ואז הדרך לייצר את אותו לחץ צבאי משמעותי, הרבה יותר קל, בלי לפגוע בחפים מפשע, אם אפשר לקרוא לעזתים בצורה הזו, אבל בעיניים של העולם הנאור במרכאות, לזה התכוונתי כמובן.
מה שהעולם קורא לו חפים מפשע, או בלתי מעורבים,
כן, ברור.
ואני אפשר לקרוא את זה חפים מפשע, כן, אבל אני חושב שיש הרבה מאוד דרכים שמעבר לדירקטיבה שהיום מציע משרד הביטחון. אני חושב שצהל עושה דברים יפים, אבל הרוח של אוסלו עדיין נמצאת שם. גלנט ממשיך רוח שהיא לא מקובלת עלינו, שהיא לא בתפיסת עולמנו, ואנחנו כולנו, אני חושב שרוב מוחלט של אזרחי מדינת ישראל, מבינים שצריך לעשות פה לחץ הרבה יותר מסיבי, חוץ מאותם הזויים קיצוניים שנמצאים הרבה פעמים בערוצים אחרים בתקשורת, אבל רוב הציבור מבין שאנחנו צריכים לשבור פה את הרוח שלהם. האלטרנטיבה זה לא שאנחנו כרגע צריכים להיכנע ולתת לחמאס לנצח אותנו ולהעביר להם את הסיוע בצורה פשוטה, כמו שהיום מציגים את זה. יש עוד אלטרנטיבות ועוד דרכים שאת כולם אנחנו צריכים לבחון. תאמינו לי שאם יקשיבו במערכת הביטחון לציבור בישראל, יוכלו למצוא פתרונות אחרים, שהפתרונות האלה יאפשרו את ההכנעה של החמאס וגם את ההחזרה של השבויים. אנחנו זוכרים שערב
אני יכול להגיד לך מערכת הביטחון שומעת,
רק ערב העסקה הקודמת, אני רק רוצה להזכיר, החמאס נכנע, לא אנחנו התחננו שהם יבואו לעסקה, הם התחננו לבוא לעסקה, והסיבה הייתה כי הם היו במצור, כי לא נתנו להם לאכול הנבלות האלה ולא נתנו להם לשתות, והיום אנחנו מתחננים בעסקה כי אנחנו נותנים להם לאכול. ואני אומר, מי שהצליח פעם אחת בדרך מסוימת יכול לחזור על הדרך הזו. מה שאנחנו עושים היום זה פשוט לשקר לעצמנו ולשקר לעולם שאי אפשר להכניע את החמאס. אפשר להכניע אותם, ויש לזה מחירים, והמחירים הם מחירים גם שאנחנו נצטרך לעצור את ההספקה ההומניטרית. אבל אפשר לעצור את ההספקה ההומניטרית לחמאס ולהפריד בין האוכלוסייה האזרחית, אני לא קורא לזה חפים מפשע, לבין אותם מחבלים ארורים. ואני רוצה לראות אותם אחרי חודש, אחרי חודשיים, בלי אוכל. אני רוצה לראות שהם לא מתחננים לבוא לעסקה מולנו.
כן, רק כך בחשבון, אם אין למחבלים אוכל, גם לחטופים לא יהיה אוכל. זה נראה לי הולך ביחד שם. אז צריך לחשוב גם על זה. תשמע, אמרת שאם היו שומעים לאזרחים, אני יודע שמערכת הביטחון מקבלת המון המון רעיונות ועיצות מכל הסוגים, בטווח מאוד רחב של רעיונות, בענייני המלחמה בעזה, פתרונות כאלה ואחרים לכל מיני דברים, הם קשובים, מי שיודע להגיע לאן שצריך להגיע כדי לזרוק רעיונות, ולא מעט דברים גם יושמו בשטח. לא כל החוכמה נמצאת בתוך המערכת הצבאית, ככה היה גם במלחמת עבר, אבל עוד יותר הפעם גם כן, לא נרחיב בעניין הזה, אבל לא יודע כמה ומה, אבל אני יודע שזה קורה, זה לא פעם ראשונה. טוב, בוא נדבר רגע, נשאר רגע בעזה, בהקשר של גוש קטיף לשעבר, מה שמכונה היה גוש קטיף, ואתה השר למורשת. אני מתאר לעצמי שמוזיאון גוש קטיף מתוקצב לידי המשרד שלך, נכון?
קיבל תקציב במורשת ג',
אוקיי, קיבל. השאלה אם בעוד, לא יודע, כמה חודשים, שנה, שנתיים, המוזיאון הזה נסגר כי חוזרים לגוש קטיף?
אני לא יודע אם זה יהיה שנה, שנתיים, או חצי שנה, או חמש שנים, אני יודע שאנחנו נשוב לשם, כמו ששבנו לארץ ישראל אחרי
הפיים שנה. וזה צריך להיות כחלק מהיום שאחרי, כלומר, בהחלטה של ממשלת ישראל, מה עושים עם רצועת עזה, וחלק מהסעיפים זה הקמת יישובים יהודים?
אז אני אומר, קודם כל, כתפיסה, גם כתפיסה אמונית, וגם כתפיסה ביטחונית. אנחנו מאמינים, אנחנו מרימים דגלים. הרמנו דגל לחזור לארץ ישראל, חזרנו אחרי 2000 שנה, זה היה מסע ארוך, אבל חזרנו. אנחנו קודם כל נרים את הדגל הזה, אבל גם כתפיסה ביטחונית. אמר את זה טרומפלדור, אמרו את זה האנשים שהקים פה את מדינת ישראל. במקום בו תעבור המחרשה היהודית, שם יהיה גבולנו, ואנחנו יכולים להוסיף במקום בו יהיה יישובים, שם יהיה הביטחון שלנו. במקום שבו גירשו יהודים מבתיהם וסיפרו לנו, סיפרו לעולם הזיות על שלום, קיבלנו אש ותופת. במקום שאנחנו נגלה חולשה שם, שם יהיה אש ותופת. ובמקום שבו יקומו יישובים, שם נוכל להחזיר את הביטחון. אבל לא רק בגלל התקיסה הביטחונית, אני אומר את זה, שהיא חשובה, אנחנו רוצים לחיות, אנחנו ממש חפץ חיים, והדרך להחזיר את החיים שלנו לשם על ידי הקמת יישובים. אלא כיוון שאני מאמין שזו הדרך לשבור את הרוח של אותם אנשים שרוצים להשמיד אותנו, שבאים לחלוטנו, וזה אני מאמין בריבונו של עולם, שהבטיח לך אתן את הארץ הזו, והארץ הזו היא שלנו. ולכן אני אומר, גם בשם השם וגם בשם הביטחון, שזה כמובן מתקרף לשם השם, וגם בשם הרמת הדגל הזו, לא ניכנע לדברים האלה, וזה הגיוני לחזור ולדבר על הקמת יישובים, ואני רוצה לומר כאן תוספת קטנה, זה לא יהיה רק אם הציונות הדתית ידבר על זה, או רק הכיפות הסרוגות ידברו על זה, או אפילו נגיד גם אם החרדים ידברו על זה, צריך להיות שם את...
החרדים לא מדברים על זה, חוץ מגולטנופ שעשה איזשהו קטע בנאום שלו ביום ראשון בבנייני אומה, והחרדים אני, בוא, עשינו פה סקר, הציבור החרדי בעד, אבל הוא לא ילך לגור שם.
אתה יודע, בסוף יש היום ביהודה ושומרון הרבה ערים ויישובים חרדי
נכון, לא דומה לגמרי, אבל אוקיי. שוב, האמת, הכל תלוי בסיטואציה. אם הולכים לקחת חלק מצפון הרצועה, חלק שהוא צמוד לשטח ישראל, לא מוקף ביישובים ערביים, אולי כן, אבל...
לא, לא, לא מוקף, אני לא אומרים מוקף. אתה לא רוצה עכשיו דירה על הים בחוף עזה שם, על יפשע אברהם אבינו היה גר?
למה לא? גם באשקלון, גם באשדוד, גם לכל אורך החוף, לא רק בעזה.
אז לא רק גולדקנופ רוצה, גם אני חושב שהציבור החרדי יכול להגיע לשם, ובעזרת השם שלא יהיו שם את אותם ארורים שטבחו ורצחו.
כמה זו דרישה אולטימטיבית, הנושא הזה של הקמת היישוב היהודי מחדש בעזה?
זו לא דרישה שמפילים עליה ממשלה מסיבה פשוטה. אנחנו לא יכולים לחזור ולהקים שם את ההתיישבות בלי שהציבור החרדי, החילוני והמסורתי נמצאים איתנו. זה חייב להיות רצון של העם. זה לא יכול להיות רצון מגזרי. אנחנו לא דואגים פה למגזר. אם אנחנו נדאג למגזר, אין לזה שום סיכוי בעולם. ולכן אני חושב, אני שמעתי אתמול רעיון אצלכם, וברעיון כאילו הייתה שאלה, למה לא מציבים פה כאילו קו אדום? אני לא חושב שזה קו אדום.
לא למה לא מציבים, האם זה קו אדום? הנה, אתה עברת עכשיו בקולך שממש לא, כי לא ככה בונים מדינה כמו שאומרים, אבל אתמול שאלנו את המתחל עשייה, האם על זה מפילים ממשלה כן או לא? תשובה לא קיבלנו, אז הנה, אתה אומר עכשיו...
התשובה לא, ממש ממש לא, זה לא צריך להיות בשיח כזה של הפעלת ממשלה. התשובה היא, אנחנו רוצים שהציבור ירצה את זה, אנחנו רוצים שהציבור להיות שותפים, אפילו לא אנחנו צריכים להוביל, צריכים להביא לזה אנשי סדרות, צריכים להביא לזה אנשי אופקים, אנשי נתיבות, צריכים להוביל לזה אנשים...
ואגב, רצועת עזה והתיישבות שם, אתמול בחדשות 12 פורסם סקר שהם עשו, 38% מהציבור בעד, כן, 38% בעד, 51% נגד, אבל כשאתה נכנס לתוך... גוש הימין, הרוב, אלה שמגדירים את עצמם ימין, הרוב הוא 61% בעד, שהוא רוב, אבל לא דרמטי כל כך.
אז אנחנו צריכים לעבוד, אנחנו צריכים לעבוד, לשכנע, לצרף, לשתף. זה לא יהיה, שוב, אני אומר, זה לא יהיה כמו הקמת יישובים ביהודה ושומרון, שהם ברובם הגדול יישובים של חופשי כיפות סרוגות, או התחיל משם, זה חייב להיות החלטה של העם, אם העם יהיה איתנו ויצליח, ולשם אנחנו צריכים לחתור.
טוב, שאלה אחרונה לסיום, לא קשורה בכלל למלחמה, יש פוליטיקה, יש גם בחירות מקומיות עוד מעט, ואני מניח שעוצמה יהודית, שפור בסקרים, מביאה את השמונה מנדטים היום, וגם אם הייתה יוצאת...
תשעה
כבר? טוב, תלוי באיזה יום. מעונן או לא מעונן. אבל זה אומר שיש לכם ציבור לא קטן, בלא מעט ערים, לא רק ביישובים סרוגים, גם ביישובים כמו אלת שיש בציבור דתי-לאומי לא קטן, ובית שמש. יש לכם כבר עמדות לגבי תמיכה, במי תתמכו במועמדים לראשות העיר, למשל בשתי הערים הללו?
איפה, בירושלים?
לא, ירושלים אני לא רואה, מתמודד משמעותי מול משה לאון, זה לא כוחות כמו שאומרים. אני מדבר על אלעד ובית שמש, שבשתי הערים הללו יש ציבור לא קטן מהציונות הדתית, אנשי עוצמה יהודית, ואני מניח שהמועמדים השונים נושאים את עיניהם גם כן למה יחליטו אצלכם. יש לכם כבר עמדה, דעה, כיוון?
אז תפסת מקום חרפתי, אני לא יודע בכל מקום במי אנחנו תומכים, וזה באמת לא תקין, ואני חושב שהבחירות...
עוד שלושה שבועות בחירות.
כן. אתה יודע, אנחנו הראש שלנו כרגע בתוך הלחימה ובתוך...
של כולם, אבל גם, אתה יודע, יש עוד דברים.
כן, כתוזק, לכן אמרתי, מקום חרפתי, שאני לא נמצא שם, אבל אני חושב שזה דבר מאוד מאוד משמעותי. בסוף היכולת שלנו לחזק את תפיסת העולם שלנו עוברת גם דרך הרשויות, בעיקר בתחום המוניציפלי יש על זה הרבה מאוד השפעה, זה לא רק ברמה הלאומית.
כן, אבל תשובה אתה לא יודע לומר לי, כי אתה לא בעניין ו...
נכון. לא, אני כן בעניין, אני לא בפרטים.
כן, הבנתי, עוד אין זה. טוב, נשמח לשמוע בהמשך מה אתם הולכים לעשות. דווקא אני שואל על שתי הערים הללו, בגלל הריכוז של הציבור שלכם שיש בשני המקומות הללו, בית שמש ואלעד. טוב, נסתפק בזה, השר הרב מיכאל יאו, תודה.
תפילה גדולה וישועה ונחמה לך על המשפחות. משפחות של החיילים שנהרגו.
תודה, בשורות טובות, תודה על השיחה הזו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, מיד לאחר מכן. נהיה כאן עם פרשננו, אבי בלום. על הפוליטיקה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו אנחנו עם אולפן רחובות, פרשננו הפוליטי, עורך הדין אבי בלום. שלום, בוקר טוב אבי.
שלום, בוקר טוב בצלאל.
מה שלומך?
בסדר, עוקבים אחרי החדשות, גם הפנימיות, הפנים חרדיות, וגם מה ששמענו אצלך בתחילת המהדורה.
אבל בוא נדבר על הפנימיות מוניציפליות, אני חושב שזה גם מעניין. לא יודע, יש בכלל פוליטיקה בארצי? קצת גנץ, קצת ביבי, קצת זה.
לא חסרה פוליטיקה. תראה, הצדקה היחידה של הפוליטיקאים החרדים לנהל פוליטיקה מקומית, זה שכולם מנהלים היום פוליטיקה ארצית. אתה רואה את הנאומים של ביבי על ניצחון מוחלט, את הכיתובים פתאום, את היועצים שחזרו, גם אצל גנץ. כולם מנהלים פוליטיקה. מזה תקופה ארוכה. לא אומר שלא מנהלים גם מלחמה, אבל מנהלים פוליטיקה ועוד איך.
מנהלים מלחמה כאילו אין פוליטיקה, ופוליטיקה כאילו אין מלחמה, ולהפך. טוב, אז בוא נעסוק בפוליטיקה המקומית הפנימית שלנו.
יש כאלה שאומרים שגם תוך כדי מלחמה מנהלים פוליטיקה, וזה תלוי אחד בשני, אבל אני דעתי כדעתך.
תיארנו פה מציאות, לא אמרנו דעתנו אם זה נכון, ראוי וטוב, אבל זו המציאות, ואנחנו כאן כדי לדבר על זה, לא כדי לעשות את זה. אבל יש בחירות עוד קצת יותר משלושה שבועות ברשויות המקומיות, והערים החרדיות מתחילות להיות, איך נאמר, לועטות, בוערות.
בצלאל, מתי נפל לך הסימון שבאמת יהיו בחירות? הולכות להיות בחירות?
אני עוד לא נפל לי הסימון שבאמת יהיו. ואם מתחיל פתאום משהו מהצפון, כמו שאומרים לנו כל הזמן, אוטוטו.
אבל בינתיים נראה שלשם זה הולך ויש מצב אותנו לעסקה. אני אגיד לך מתי, ברגע שדריס שלף את השפן הזה, של החתימה של ויז'ניץ בבית שמש, זה שפנת שאתה שולף מהשרוול, כשאתה יודע שאתה כבר במאני טיים. אתה לא יכול לשחזר את זה. אם אתה עכשיו הולך לדחיית בחירות, הכל יכול פתאום להתהפך לך. כי הדחיית בחירות אחרי פברואר המשמעות היא שגם אפשר להציב מועמדים חדשים.
אז אם אני דייק את דבריך, בכך דרי אומר לנו, הצפון לא הולך לבאור בקרוב.
כן, כך זה נראה. אתה רואה פתאום גם שהאינטרס ישראלי, אם בכל זאת לפתוח במשהו ארצי, מתהפך. אם דיברו עד סוף ינואר על אולטימטום לאוכשטיין, על יציאה למלחמה אם לא יושג הסדר, עכשיו מגלגלים את זה הלאה, תולים את המסע ומתן עם חמאס גם בהסדר בצפון. אתה רואה שישראל לא רוצה מלחמה עכשיו. עם כל העכשווי זה מלחמה עכשיו בצפון, פתאום לא רוצים. זה גם כן מעניין. אבל בוא נדבר על המקומי, כמו שאמרת, אתה מוביל, בבקשה.
טוב, מאיפה נפתח? כי בסוף כל הערים קשורות זו בזו בפוליטיקה, כי הפוליטיקה המקומית הזו היא ארצית. נפתח מהעמודים
הפנימיים בביתונים.
בוא נפתח את העיתונים של הבוקר.
הראשיות, כן.
בוא נפתח את העיתונים של הבוקר, ושלושת העיתונים מספקים לנו כותרות הבוקר בהקשר הזה. גם המודיע, גם המבשר וגם יתד נאמן. מאיזה מהם נתחיל?
מה שאתה רוצה בצלל, אני לא יודע מה הפייבורית שלך.
לא, אין פה פייבורית. אני מדפדף,
לפי סדר... לשמוע.
אוקיי, טוב.
לפי סדר יסודם.
לפי סדר יסודם. אז המודיע מספר הבוקר על כך שנחתם אתמול הסכם בין ש"ס לאגודת ישראל, שזה עשייה המרכזית ועשייה המאוחדת, שזה גור וויז'ניץ, עם משה אבוטבול. בסדר, כותרת די בנאלית שמספרת סיפור. במבשר, לא, אמרנו סדר כרונולוגי, נכון? אז בוא נעבור ליתד, מה אתה רואה ביתד נאמן?
אירוע חמור למטופלים רבים מבתי החולים נרשמו תקופות שגויות, המונים קיבלו את פניו של הגרש אלתר, תגיד לי איפה לעצור.
מה?
שר הביטחון.
יתד נאמן?
כן, הרגע אני רואה.
על הגאון רב שאול אלתר?
כן.
מה, מחזירים לגור על ההסכם שחתמו אתמול?
תראה, גור, מי שעושה את המהלך, זה קצת כמו בזירה המלחמתית, מי שעושה את המהלך לא צריך להסביר יותר מדי, הוא מפרסם את המהלך שלו, הביא איזשהו מהלך פוליטי, אבל מי שמחזיר בדרך כלל מחזיר מתחת לחגורה. אתה מבין, זה, אז אתה רואה בהמבשר אגב, והמבשר הלכו על הקו הכי סולידי ונותנים הסבר למה התפצלו, יתן נותנים מתחת לחגורה, והקרב הזה עוד יימשך, אבל יש אחד כאן שלא חוטף, וזה מי שהצליח לפרק את אגודת ישראל. זה,
מי?
זה הצד הטקטי המעניין של השבוע.
מי פירק את אגודת ישראל?
מי שבסוף פירקה את אגודת ישראל זו ש"ס. נכון שלאגודת ישראל יש את הסיבות הפנימיות שלה, אבל בסוף המהלך הזה שש"ס עשתה חבירה באלעד
אז ש"ס פירקה את יהדות התורה, אם ככה, כי אתמול, שלשום, בישיבת סיעה של דגל התורה, שהתקיימה בנפרד מאגודת ישראל בכנסת, נרמז שמה, ואני חושב שגם במכתב אתמול של רבני דגל התורה לחברי המועצת של אגודה, זה עלול לפרק את השותפות גם בכנסת, אז זה לפרק...
אבל את זה כבר שמענו. אני אומר, את זה כבר שמענו, כי אנחנו יודעים שלקראת הבחירות האחרונות, הרי היינו כפסע מהליכה נפרדת, אלמלא אחוז החסימה שאיים עלינו, והוא ימשיך לאיים, לכן אתה לא רואה גם בחירות ארציות באופק. אבל כאן אני אומר על הפירוק של אגודת ישראל, כי גם לא הייתה, זה לא רק שהיו ישיבות סיעה נפרדות של אגודה ודגל, שלזה כבר התרגלנו. אגודת ישראל עצמה לא התכנסה. זאת אומרת, אגודת ישראל היום לא יכולה לפעול כתנועה מאוחדת, כתנועה אחת, כסיעה אחת, כתנועה אחת, לא כסיעה אחת. מה שאני לא זוכר מהסיפור החינוך העצמאי ועיריית ירושלים, חוזרים לימים מאוד מאוד אפלים של אגודת ישראל.
למה זה?
בתשמע, הם, בסוף יש לך מועמד אגודאי באלעד, שלא תומכים בו, שלא כולם יתמכו בו. ויש לך את הפיצול שהיה בבית שמש, כשהם רואים איזשהו סוג של הפרת סיכומים. הולכים כאן לקרב
איפה הפרת פנימי. סיכומים? בבית שמש הפרת סיכומים?
לא, אני אומר, באגודה הפנימי תקרא את כל סידור הדברים שם בשלומי אמונים. לא נעים לדבר על זה בבוקר כזה, כן? ובימים כאלה. אבל הסכסוך הפנימי שם כל כך אז, עם קריאה של קהילות מצד אחד לצד שני, שאתה לא רואה היום את החברי כנסת של אגודה מתכנסים אחד עם השני. זה הסיפור הגדול כאן. ולהגיד לך שזה, תראי, אם אתה תשאל, אמרת שעשית סקר על עזה, כן? Mm-hmm. לצד אחר שגולדקנופ עשה השבוע, שהוא הלך לכינוס של ההתיישבות מחדש בעזה, אני לא יודע כמה זה היה חכם, הוא מסביר אגב, אם תרצה תשאל אותו, הוא מסביר למה הוא הלך לשם, ויש גם, יש סוג של היגיון כאן.
יש בימים... הסבר משלי, מה הוא מסביר?
תראה, מה שהוא מסביר, שבימים שבהם אתה שומע את הקולות שכבר מתחילים לדבר על גיוס בחורי ישיבות ואין מספיק כוח אדם, אתה צריך לחזק גם את הבייס בתוך הימין. ולא לחשוב רק על מה שחשוב לך, אלא גם מה שחשוב לשותפים. ואם נציגי כל הסיעות, כל סיעות הקואליציה חוץ משס היו שם, אז אפשר לבוא ולהגיד שאם הממשלה תחליט, אנחנו נהיה שותפים לזה. יש בזה סוג של היגיון.
אני רואה את זה אחרת. אני רואה את זה שאגודת ישראל צריכה להיערך לבחירות, היא מפוצלת, היא צריכה להיערך לבחירות, היא צריכה לקרוץ לימין. זה חלק מהמהלך, ככה אני רואה.
יכול להיות, יכול להיות שגם זה. אבל אני אומר, אם שם אתה תשאל את הציבור, לא אומר לך דעת תורה, בסוף אנחנו עם דעת תורה, וכולם מבינים שאנחנו לא נהיה אלה שנוביל את ההתיישבות היהודית בעזה. שאלת את הציבור, 90% רוצים לחזור. אני אומר לך שאם תשאל את הציבור החרדי, מי רוצה את המחלוקת הזאת, 95%. גם מתוך הקהלים עכשיו שהם מתפלגים, יגידו לך, אנחנו לא מעוניינים בזה. בסוף כולם מועמדים חרדיים, אגב, בבית שמש כנראה מאוד יכול להיות, נכון ששס הביאה כאן מהלך, והיא חושבת שבכך היא מקדמת את ניצחונה, אבל מאוד יכול להיות שמי שבסוף תרוויח מזה תהיה אליזה בלוך, שתעלה לסיבוב שני. ובאלת באמת זה קרב בין שני נציגים שהיו יכולים לשבת ולהסתדר, ולהגיד זה לשס, זה לאגודה. ואם תשאל את הציבור, זה מה שהיה רוצה לשמוע, והתחושה היא עכשיו, אפילו אני חושב לך גם כן, יש תחושה שלי נעימות לדבר על זה. וכאן בסוף הנציגים יצטרכו לתת דין וחשבון, אם הם יובילו אותנו לחודש של קרב ברחובות, בערים החרדיות, מיותר לגמרי, הם בסוף יצטרכו לתת דין וחשבון, איך בתקופה כזאת, בזה אנחנו מתעסקים. זה הזווית הראייה האישית שלי.
ואני אגיד לך את הזווית הראייה שלי. אני ציפיתי לראות בחירות רגועות, בגלל התקופה, בלי מחלוקות ובלי מלחמות ובלי פילוגים, אלא בצורה שונה לגמרי, כי זה גם מה ששידרו לנו, ההנהגה הפוליטית, כל הזמן מדברת על כך צריך אחדות, ועשו מהלכים לאחדות, והרחיבו את הממשלה והכל, ובסוף אנחנו חוזרים חזרה לפוליטיקה המקומית שלנו, והכל מפולג, הכל מפוצל, ואני לא אומר את זה כביקורת, לא כאישית על מישהו, אלא על המציאות הזו, ובהסתכלות שלי חבל מאוד. אנחנו היינו צריכים לצאת עם מסר של אחדות, שכן, יש חילוקי דעות, אבל ללכת לפילוגים, בעת הזו, בעיניי, זה לא הדבר הנכון.
ואני רוצה לחדד את מה שאתה אומר, שאצלנו, הפוליטיקה המקומית היא בסוף חזות הכל, בגלל שהחזית שלנו היא בישיבות. אנחנו באמת מאמינים בזה, וראינו את מה שאמר הגאון רב דב לנדאו, החזית שלנו היא בישיבות. עכשיו, אנחנו כולנו מבינים מה המשמעות, שנלך לקרב הזה של חודש ימים, מהגייסות שיצטרכו לצאת החוצה, ועכשיו להילחם. אני יכול להגיד לך, אמר לי ראש ישיבה, אמרתי את זה כאן בעבר גם, אני חושב, אבל אתה שומע את זה יותר ויותר קולות כאלה. אומר, אני את החבר'ה שלי, את הסיירת מטכ"ל שלי בישיבות, אני לא אשלח בשביל הקרבות המקומיות האלה, וחבל שיוצרים אותם. אז אני לא יודע איך הגענו למציאות כזאת, שדווקא תחת מלחמה כזאת, כשאנחנו מנסים לשדר אחדות, בחלקה הקטנה שלנו אנחנו יודעים לשבת, להסתדר, ואפשר להסתדר. בצלל אפשר להסתדר, כנראה שגם אלה בסוף יהיו התוצאות. הוא יקבל את אלעד, הוא את ביתר, זה את בני ברק. היה אפשר לשבת ולהסתדר. בוא נגיד את האמת. ברמה הפוליטית אנחנו לא מדברים מעבר לזה, ויש תחושה של אי נעימות לדבר על זה בימים כאלה, וחבל שזה לא היה. אני מקווה שלפחות הציבור לא ישתף עם זה פעולה, לא יגרר למחלוקות, לא יגרר לאינטריגות. מי שרוצה שילך להצביע, שלא יגררו למלחמות המיותרות האלה, שאין מאחריהם שום דבר של יידישקאי, צריך להגיד את האמת. כולם מועמדים חרדיים, כולם מועמדים ירי שמיים, אנחנו מכירים אותם. וכל השאלה היא רק, מי ייקח יותר? זה כל השאלה. מי יקבל יותר? כספית, מגרשים, כל מיני דברים כאלה. זה כל השאלה. אין אפילו שאלה אם יבנו במקום אחד יותר, מקווה אחד יותר או פחות. אין שאלה כזאת בכלל.
לא,
בכנסת אחד יותר או פחות.
אני לא חושד שיש הבדל בין מועמד חרדי כזה או למועמד חרדי אחר, כי בסוף הם באים לשרת את הציבור החרדי, וכולם יקבלו את מה שמגיע להם, מי יותר ומי עוד יותר. זה בעצם ליבת הוויכוח כשהולכים לבחירות לרשות מקומית.
כן, גם לא מתעמם, אנחנו לא מתעממים, אבל בתקופה כזאת אפשר לצפות מהנציגים ליותר. זו האמת.
כן. נכון, נכון, וחבל. טוב, האמת שרק על זה היה צריך לעשות כאן סקר בשידור, מה הציבור חושב על המציאות הזו שמתהווה מול עינינו, תקופה של מחלוקת, אבל כמובן שכל אחד בסוף...
חושב שהפתרון זה לנהל בחירות מקומיות, אבל בעזה, בגוש קטיף.
קודם כל צריך להקים...
רוצים לחזור לגוש קטיף, לא רוצים מקומיות בערים החרדיות, אז שנהלו בחירות מקומיות יצריות בגוש קטיף.
אפרופו גולטנוב והנאום שלו השבוע, שאל אותי מישהו האם גור הולכים להקים שם היישוב, כי בכל זאת צריך שיקון מגור, אולי גם שם הם רוצים ללכת, אני בעד, כאילו,
בעמנואל יש להם קהילה, לא? אז לך תדע.
קהילה, כן, נכון, נכון.
בסוף הקריאה לך לעזה היא לא תהיה כללה לפי מה שאמר לך שר אליהו. וילה על הים.
אבל שים לב, בשתי הערים הגדולות החרדיות ביהודה ושומרון, ביתר ומודיעין עילית, אין התיישבות של חסידות גור. אני חושב, ממקום אידיאולוגי, לא מ...
נכון. למרות שבעמנואל כן היה...
הייתה תקועה, יש עדיין, יש נראה לי עדיין שטיבל שם היום. נכון. טוב, נסתפק בזה, אבי בלום.
שווה להרים סקר.
שווה להרים סקר? מה הציבור חושב על זה?
כן. אם יש משהו ששווה להרים סקר, זה על זה.
טוב, תנסח לי את השאלה.
האם אתה תומך בהליכה נפרדת, או בריצה נפרדת בערים החרדיות? אפשר להוסיף קצת, להוסיף קצת מלח ופלפל, תוך יצירת מחלוקת בין הסיעות החרדיות.
בין הסיעות החרדיות, אני רושם את זה. טוב, בוא
נעשה... שאלה של כאן ולא.
כן, נעשה את זה עכשיו?
למה לא?
טוב, אם אתם תומכים, תקישו אחד, ואם אתם מתנגדים, תקישו שתיים, ב-039-039-039, סקר שני הבוקר. האם אתם תומכים בריצה נפרדת בערים החרדיות, תוך יצירת מחלוקת בין הסיעות החרדיות? אם אתם תומכים, הקישו אחת, אם אתם מתנגדים, הקישו שתיים, שלוחה 3 ב-039-039-039. טוב, נראה מה הציבור שלנו חושב. עורך הדין אבי בלום, פרשנינו הפוליטי, תודה רבה.
יום טוב.
יום טוב, בהצלחה רבה. פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור.
אתה חבר ועדת הכנסת שאתמול הצביע ברוב קולות להדחתו של עופר כסיף, וכמובן הצבעת בעד. היה רוב ברור, הרוב הדרוש. מה יקרה במליאה?
קודם כל היה רוב מובהק, וזה חשוב. וחשוב להבין, האיש הזה נתן עלילת דם נגד מדינת ישראל, על כך שמדינת ישראל באופן מכוון, רוצחת סופרים, אנשי אקדמיה, עיתונאים, רופאים, צוותי רפואה. עכשיו תבינו, אז אנחנו שומעים את זה, אומרים לו בסדר, אז אמר, אבל זה לא ככה, כי בעולם שומעים את זה, פלסטינאים בעולם שומעים את זה, ומחר יפגעו ביהודים, כי אם שומעים שחבר כנסת, דוקטור בכנסת ישראל, אומר שרוצחים את בני עמם באופן שיטתי, רופאים, צוותי רפואה, זאת אומרת, זה דבר שיש בו ממש סיכון חיי אדם ממשי, ואני רואה בזה עלילת דם של העידן המודרני, כמו שבעבר היו ב-1900 עלילות דם על שיהודים לוקחים, רוצחים, לוקחים את הדם למצות לפסח, זה עלילת דם של העידן המודרני, של עופר כסיף, שמובילה לאנטישמיות. לכן זה מעשה מאוד חמור. אני חושב שברור למאזינים שלכם שאם רב היה אומר אמירות מהסוג הזה על האוכלוסייה הערבית, הוא היה מיד מוצא את עצמו בחקירת משטרה אחרי שעה, שעתיים, לא מעבר. פה לצערי גם לא קראו לו לחקירת משטרה, וגם הייעוץ המשפטי קבע שזה לא עומד בתנאי החוק להדחה. למרות האמירות החמורות הללו, ואנחנו כחברי כנסת לא השתכנענו ממה שהייעוץ אמר לנו, וזה מכיל את כל סיעות הבית כמעט, כל סיעות הבית הציוניות, תמכו בהדחה הזאת, והשלב הבא אחרי שהיה רוב של 80...
זה השלב של הכנסת, של מליאת הכנסת, ששם נדמה לי צריך רוב של 90 ח"כים, נכון?
אז היינו כבר רוב של 86, הגענו לוועדת הכנסת, היה צריך רוב של 3/4 מחברי ועדת הכנסת, בדרך כלל זה רוב בלתי נתפס, ואחרי שעברנו את זה צריך להגיע לרוב של 90 חברי כנסת, ואם זה יקרה, וזה אמור לקרות, אם לא יפעלו איזה לחצים מבחוץ, זה אמור לקרות, כי כבר יש לנו 92 חברי כנסת שמוכנים לחתום על זה, אז בשבועיים הקרובים בעזרת השם תהיה פה החלטה דרמטית שלא הייתה מעולם. השופט סולברג שדן בעניין החוק הזה, הוא אמר, אני חושב שהדין של זה כמו סורר מורה, לא היה ולא יהיה דבר כזה, כי הוא אמר כי מעולם בכנסת ישראל לא יהיה הסכמה של 90 חברי כנסת על שום דבר. והראיה שפה ברוך השם יש לנו.
כן, אבל בסוף היה ממש התנגד, וכשזה יגיע לבגעת, וזה יגיע מן הסתם לבגעת, זה ייפול בגלל שהיא חושבת אחרת מהריבון, ושוב ניכנס לאותו ריטואל של כנסת מול רשות מול רשות שופטת. מה עשינו?
קודם כל אני חושב שיש פה שינוי, כי 90 חברי כנסת זה אומר שכל הציבור, הרי מה אמר לנו בית משפט עליון? צריך רוב, כדי לשנות דברים, צריך רוב. ואני גם הרבה פעמים רוצה לדעת מה כוונת המחוקק, ופה בא אליו הרוב, רוב מוחלט, תבינו, רוב של 90 זה רוב מוחלט, אין רוב כזה בדמוקרטיה, אין רוב כזה של 90, ואומר לו, זה מה שאנחנו חושבים. עכשיו, זה רוב שמייצג את העם, ופה בית משפט עליון, אני צריך לשאול את עצמו, וזה יאתגר אותו, אחרי שעוד שאנחנו נמצאים בזמן מלחמה, שילדינו באמת מחרפים את נפשם כדי להגן גם על בית משפט העליון וגם עלינו. ואנחנו חושבים חברי כנסת מבקשים להגן, אני אומר כפשוטו, להגן על העם היהודי. יש פה בן אדם שמלווה את אש השנאה, שיוצר אנטישמיות בעולם באמירות שלו שמדינת ישראל טובחת ברופאים, צוותי רפואה, אקדמיים, סופרים, בזמן מלחמה. ואמירות שלו מלבות האנטישמיות, ואני חושב שאומה חפצת חיים חייבת להתגונן מפני האמירות כן. הללו.
טוב,
אני מקווה שבית משפט יהיה קשור.
בהחלט, נקווה כי התוצאה די ברורה, אבל אי אפשר לדעת, זה האמת. טוב, בוא עוד שני נושאים.
היו גם אמרו לי על התוצאה של אתמול שתהיה ברורה שבסוף זה לא יעבור וזה עבר. עם הנצח לא מפחד בדרך ארוכה, אנחנו צריכים כנראה לעשות את הדברים בשלבים.
אוקיי, יש לי עוד שתי שאלות לשאול אותך, ויש לי 2.5 דקות אפילו פחות, אז אני אשאל אותך, תענה לי קצר. לא היית באירוע של ההתיישבות והחזרה לגוש קטיף השבוע, למה?
קודם כל, התיישבות מביאה ביטחון, ונלמד מכפר עזה וקיבוץ בארי שהוקמו כדי לתת ביטחון באזור הזה, אבל אני חושב שכרגע, כמו שאמרתי קודם, זה זמן לנצח. זה לא זמן לכנסים. כנסים בשטחי כינוס, זה זמן לנצח, זה זמן לתת חוסן לחיילים, זה זמן לתת אחדות לעם ישראל, זה זמן לחשוב על משפחות החטופים, פחות זמן לריקודים. אתה רוצים לרקוד בשטחי הכינוס. אכן,
ואתה בעד, לחזור לשם לגור?
אמרתי, התיישבות שווה ביטחון. לא יכולה להיות,
אוקיי, עסקה לשחרור מחבלים תמורת החטופים שווה ביטחון?
שאלה איזה עסקה? ואמר ראש הממשלה, עסקה של שחרור של אלפי מחבלים שפורסם עליה, אני אמרתי, זה הפקרות של ביטחון ישראל, זה פגיעה והרתעה. בהרתעה של מדינת ישראל. זה לא פגיעה, זה ירסק את ההרתעה של מדינת ישראל. ולכן צריך לחשוב וצריך להבין שמח מכנעים לעסקה. חסרת אחריות, אנחנו מזמינים את החטיפה הבאה. ככה שזה מה שקורה שנכנעים פרוטקשן. כשאתה נכנע פעם אחת לפרוטקשן, אתה תקבל פעם הבאה פרוטקשן הרבה יותר חמור והרבה יותר משמעותי. אני חושב שהחברה הישראלית יודעת את זה. ראינו מה קרה בעסקת שליט מבן אדם אחד, שוחררו 1,000. רק אחד מהם, יחיא סינואר, תבינו איזה מחירים שילמנו. כל הטבח הנורא הזה, ביתו של האיש הזה, ששוחרר בעסקת שליט, תחשבו איך ההיסטוריה הייתה משתנה אם לא היינו שחררים אנשים דם על הידיים. לכן אני חושב שזה נקודה למחשבה.
בהחלט. טוב, נסתפק בזה, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
תודה רבה לך.
ובשורות טובות. אנחנו מסיימים, עשינו סקר שני לפני כמה דקות, אז תודה לכל מאות המשתתפים שברגע אחד מתקשרים ו... מביאים את דעתם בלחיצת כפתור. אז מה אתם חושבים, מה התוצאה? טוב, אל תענו כולם ביחד. 69% מהציבור החרדי מתנגד לפילוגים בין המפלגות בערים החרדיות. רק 31% תומכים. רוב ברור, שני שליש מהנשאלים שלנו, שזה ציבור חרדי מובהק, רוצים שקט, שלום, אחווה ואחדות, ולא מלחמות ופילוגים. בצורה ברורה וחד משמעית. חבל שהמציאות הפוכה, אבל זו המציאות. תודה לקובי סגל ולמוטי קופפר, ביום ראשון בבוקר בדקה ל-8, נשוב לכאן בעזרת השם עם דוד חכם, בוקר טוב לכולם, שבת שלום.